שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל, אבל הנה אנחנו כבר לקראת חודש אדר, חודש של שמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, אמרו חכמים. ונתבונן בעזרת השם כיצד על אף הכל נוכל להיות שבויים בשמחה. ראשית נקדים שכידוע ביהדות, השמחה היא לא עוד דבר בחיים, אלא עניין מאוד מאוד מרכזי. בחג הסוכות יש מצוות עשה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. בחג השבועות נאמר, ושמחת לפני השם אלוקיך. כשעם ישראל מביאים את הקורבנות בבית המקדש, כתוב שם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. בביקורים, ושמחת בכל הטוב. ואם לא די בכל זה, הרי כשהתורה מדברת על הצרות שחס ושלום, אם לא נלך בדרך השם, יגיעו חס ושלום לעם ישראל, אז בין השאר נאמר שם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. כלומר, לא רק שלא עבדת את השם אלוקיך, שלכאורה זה העיקר, לא עבדת את השם אלוקיך, מה נכנס כאן המרכיב של השמחה? אבל נוסח הפסוק מראה שהשמחה מרכיב מאוד בסיסי בעבודת השם, עד כדי כך שיש אפילו תביעה לאדם למה הוא לא היה שמח כשעשה את רצון השם, כשהלך בדרך טובה. צריך להיות מאושר. דוד המלך בתהילים חיזק את הדברים במילים עבדו את השם בשמחה. בשאלה הגדולה שמיד עולה כשרואים את כל הפסוקים האלה, אפשר לדרוש מאדם לעשות מעשה. אפשר לומר לו, תן 5 שקלים לצדקה, תניח תפילין, תשמור שבת, אבל לומר לו תהיה שמח? לכאורה אדם יאמר, אני מאוד רוצה להיות שמח, אבל מה לעשות שיש לי כל כך הרבה חששות ודאגות והתמודדויות ופחדים? איך אני יכול להיות שמח? אבל דווקא מתוך הדרישה שהתורה דורשת מאיתנו בכל המקומות האלה להיות שמח, ובאדר אמרו חכמים, שנכנס אדר מרבים בשמחה, משמע שביד האדם, על ידי התבוננות נכונה, על ידי הפעלת השכל, חשיבה בריאה ונכונה ואמיתית, יכול לעורר את רגש השמחה שבלב. ונתבונן בעזרת השם בכמה נקודות יסוד שנוגעות לעניין הזה. בדרך כלל, מה פוגם בשמחה של האדם, או בגלל שהוא לא מרוצה ממה שעובר עליו עכשיו, או משום שהוא דואג מהעתיד מה יהיה, גם אם עכשיו טוב, אבל מה יהיה הלאה? שומע שיש אנשים חולים, יש צרות בעולם, והפחד נכנס לו ללב, יש לו קרובי משפחה, יש לו ילדים, יש לו הורים, והוא דואג. או מצד שעכשיו, המצב של עכשיו לא מסתדר, כמו שהוא היה רוצה שיסתדר, אם זה בענייני פרנסה ובריאות ושיקולים אחרים. ישנו יסוד גדול שנוגע למהות של כל הבריאה החומרית שאנחנו רואים אותה מסביב כמציאות, ואדם שעומד על האמת של מהו בעצם העולם הזה, מה זה בעצם החומריות, מה פשר החיים בעולם הזה, יהיה לו הרבה יותר קל להיות שמח. החג שבו הצטוונו ושמחת בחגיך והיית אך שמח, הוא דווקא חג הסוכות, שזה חג של עראי. אדם יוצא מביתו, נמצא בסוכת כמו צריף, אבל שם הצטוונו להיות שמחים, משום שדווקא ההתבוננות בעראיות של העולם היא זו שמביאה את האדם לשמחת חיים תמידית. וכשמצטרף לזה היסוד שכל דוד רחמנה לתו אביד, כלומר שגם אם קרה משהו או יקרה משהו, כל עוד זה בא משמיים ולא תלוי באדם, זה נקרא כל דאביד רחמנה. אם אביד רחמנה, אם זה בא ממנו, אז ודאי לתו אביד. יש דברים שהאדם גורם לעצמו. כתוב הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. אם העירת שמיים של האדם היא לא תקינה והיא לא בסדר, פה הוא לא יכול לומר, הכל משמיים, ואם נכשלתי אז הכל משמיים. זה ודאי שלא, עירת שמיים לא בידי שמיים, בידי האדם, נתן לאדם בחירה בין טוב לרע, בין אמת לשקר, כדי שיקבל שכרו. אם האדם לא היה בעל בחירה, לא מגיע לו שכר. אבל כשיש לו אפשרות לעשות טוב ולעשות רע, והוא בוחר בטוב, מתגבר על היצרים, מגיע לו שכר. לכן את הדבר החשוב הזה של עירת שמיים, הקדוש ברוך הוא הוציא מהידיים שלו ונתן לאדם. אבל יש הרבה דברים שהם בידי שמיים. הפרנסה של האדם, הבריאות של האדם, צריך להדגיש הבריאות של האדם, גם בזה הגמרא אומרת שהכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. דברים שהאדם לא שומר על הבריאות של עצמו, הוא לא יכול לומר זה משמיים. הוא הזיק לעצמו, הוא פגע בעצמו. האדם נדרש על פי הכללים וההנחיות של מומחי הבריאות, של ההכוונה של גדולי הדור, מה צריך לעשות, אז ודאי שהאדם מחויב מצד ההשתדלות שלו לעשות את כל העניינים האלה. אבל כשאדם עשה את שלו ובכל זאת יש לו עדיין דאגה שאולי יקרה משהו, כי הנה שומעים כאן ורואים שם, זה כבר בידי שמיים, וצריך לומר לעצמו שכל דאביד רחמנה לתו אביד. הרי למה אדם דואג מהעתיד? מה השורש של הדאגה? השורש של הדאגה נובע מכך שאדם רוצה שיהיה לו טוב. ואם הוא דואג לבני משפחתו, הוא דואג כי הוא רוצה שיהיה להם טוב. והוא חושש שאולי לא יהיה טוב. כאן צריך לומר לעצמו, אני לא יודע מה באמת טוב. הקדוש ברוך הוא יודע הרבה יותר ממני מה באמת טוב. וכאן, השלך על השם יהווך. מה זה השלך על השם יהווך? כמו הדוגמה שהגמרא מביאה, שכשאדם אומר לחברו, קח את המסע שלך, ושים על הבהמה שתסחב את כל המסע, אז אתה לא משאיר את המסע על עצמך. אדם שעולה לעגלה כשיש עליו סק כבד, הוא לא משאיר את הסק על הכתף, הוא מוריד את הסק לעגלה. הוא לא אומר אני רוצה לעזור כאן ולכן אני אשאיר את הסק. בכל מקרה, מי שנושא וסוחב את העגלה, הוא סוחב אותך וסוחב את הסק וסוחב את הכל. כך להבדיל, השלך על השם יהווך, כלומר שים עליו את כל המסע. אתה תעשה את ההשתדלות שאתה נדרש לעשות, על פי ההלכה, על פי ההנחיות, על פי מה שנכון לעשות. מכאן והלאה, אין שום מקום להשאיר דאגה בלב מפני העתיד. כל מחשבה שעולה, מיד צריך לומר לעצמו, מה אני רוצה, שיהיה לי טוב? הקדוש ברוך הוא יסדר שיהיה לי טוב, כי אני את שלי עשיתי. ואם יש לו ספק, אולי לא עשיתי את שלי, אולי צריך לעשות כך, לעשות אחרת, אז יש כלל, עשה לך רב. שואלים, כל אדם שואל את רבו, מה נכון, מה הנהגה, רואה מה גדולי הדור מכוונים לעשות בכל מצב ועניין, מתנהל על פי זה, יודע שהוא עשה את ההשתדלות הראויה. מכאן והלאה, אשלך על השם יהווך, וכך האדם מסלק מעצמו את הדאגות, את הלחצים, את הפחדים של מה יהיה ומה עובר עליי עכשיו, ואולי מה שקרה זה לא טוב. גם כאן צריך לומר לעצמו, גם אם קרה דבר שנראה לי לא טוב, יש בזה דבר טוב, בין אם מדובר בעיבוד ממון, בין אם מדובר בעניינים אחרים, תמיד צריך לומר לעצמו את היסוד של כל דאביד רחמנה לתו אביד. וכמה חשוב שכשאדם מחזק את עצמו בעניינים הגדולים האלה, לא רק ידבר עם עצמו, אלא גם ידבר בכל, במשפחה, עם אשתו, האישה עם בעלה, ההורים עם הילדים, צריך שהאווירה בבית תהיה אווירה של כל דאביד רחמנה לתו אביד. שהאווירה בבית תהיה של אשלך על השם יהווך, אווירה של שמחה, לא לחץ ולא דאגה. אמנם יש זמן, ישנם זמנים שהם לא פשוטים, ויש לחץ גדול, מהרבה היבטים, מבית ומחוץ, התמודדויות וחששות, אבל זה התפקיד שלנו, לנצל את הזמן הזה דווקא לבנות ולרומם, לתת כלים לילדים. כשאין זמנים של התמודדות, האדם לא נבנה. החיים שעוברים בשגרה, הם לא בונים את האדם. אבל דווקא הזמנים של ההתמודדויות, הם אלה שמסייעים לאדם להתרומם. המדרש אומר על הפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר הרע. וכולם שם תמהים. היצר הרע הוא טוב, ועוד טוב מאוד. על היצר הטוב רק כתוב שהוא טוב, אבל היצר הרע הוא טוב מאוד. איך יכול להיות שיצר הרע טוב מאוד? התשובה היא כי הוא זה שבונה את האדם. אם כך, למה קוראים לו יצר הרע? היו צריכים לקרוא לו יצר הטוב מאוד. אבל התשובה פשוטה. אם האדם נופל ברשת של היצר הרע, אם האדם נכשל בפיתוי שהיצר העמיד לפתחו, אז באמת זה רע, הוא הפיל אותו לתהום. אבל אם האדם מתגבר על היצר הרע, אז זה כבר לא אותו אדם כמו לפני. כל זמן שהוא היה בשגרה, אז החיים זרמו כרגיל. עכשיו שבא לפניו ניסיון גדול, והוא התגבר על אותו יצר הרע, הוא יוצא בנוי הרבה יותר מאשר לפני כן, מעין מכשירי כושר שאנשים משלמים עליהם הרבה כסף. הרופא אומר לו, תקנה מכשיר בכך וכך אלפי שקלים, ואתה צריך כל יום לעשות פעילות עם המכשיר הזה. ישאל אותו האדם, אדוני הרופא, אבל המכשיר הזה הוא רק מעייף, הוא מטריח. התשובה היא נכון, הוא מטריח, הוא מעייף, אבל כשאתה מתגבר עליו, הוא מבריא אותך, הוא בונה אותך. היצר הרע הוא סוג של מכשיר שהוא מנוגד לנשמת האדם, וכשהאדם מתגבר על אותו יצר, הוא הולך ונבנה, הולך ומתרומם. וכמה שנמצאים בתקופה יותר קשה, בתקופה שיש בה יותר חששות, בזמנים שהאדם מתמודד עם דאגות, עם קשיים עכשוויים, זה הזמן שהאדם יכול לבנות את עצמו ולצאת מזה חזק הרבה יותר לפני. עלול חס ושלום הפוך, ליפול לכיוון השני. כל מצב של ניסיון הוא מצב של סיכון. אבל מי שחכם יודע לנצל את התקופה של הניסיון, להפוך את הקושי למנוף גדול, ואז לעלות ולהתרומם ולהגיע למקומות שעד עכשיו הוא היה רק בשכל, למד את הדברים, שיש אמונה, יש ביטחון, יש שמחה, אבל כעת הניסיון בשטח מוציא את כל הכלים שהוא רכש מהכוח אל הפועל. כי כל זמן שאדם לומד על אמונה וביטחון, על עבודת השם מתוך שמחה, יש לו את הידע, זה דומה לחיילים או לצבא שאוספים נשק לפני המלחמה. אבל הגדולה שבזמן המלחמה, בזמן שהנה היצר נמצא כאן בפתח, הניסיונות קיימים, ויש פה אויב שצריך להיאבק איתו, אויב רוחני, והאדם מוציא את כל הכלים, כל מה שהוא צבר עד עכשיו, את כל הידיעות, עכשיו הוא מוציא מהכוח אל הפועל. זה שעת המבחן. והמבחן הזה הוא זה שבונה את האדם ומרים אותו לגבהים אחרים לחלוטין, ויוצא שהקושי הופך להיות תועלתי. הרבה יותר מאשר אם הזמנים של הקושי לא היו באים על אותו אדם. עד כאן עמדנו על החשיבות ועל היכולת והצורך והחובה על כולנו לנצל את ההזדמנות של התקופה הלא פשוטה הזו, של התמודדויות עם מה שקורה מסביב, ולהפוך את הכל למנוף, להתרומם באמונה, בביטחון, בשמחה, בהשלך על השם יאהבך, לאחר שאדם עושה את ההשתדלות המוטלת עליו, כפי ההנחיות הנכונות, ומכאן והלאה מנצל את התקופה הזו להתרוממות. שלמה המלך אמר בספר משלי, רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נחאה מי יסענה. פסוק שהפסיכולוגים רק בדורות האחרונים התחילו להגיע מעצמם או ממחקרים שלהם למסקנה ששלמה המלך סיכם בפסוק אחד, שרוח איש יחלקל מחלהו. כלומר, הרוח של האדם, כשהיא איתנה וחסונה, יש בה כוח לרפא גם את החולי של הגוף. לעומת זאת, רוח נחאה, אדם שרוחו עצובה, חסר לו שמחת חיים. האדם הזה חשוף ופגוע גם למחלות גופניות, למחלות נפשיות, להרבה צרות. לכן, ההתבוננות בידיעה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להפעיל את השכל שישפיע גם על הרגש. ההתבוננות השכלית יכולה להביא את השמחת חיים הפנימית, את החוסן, את האמונה, את הביטחון, את הרוגע. הרי כל העניינים האלה שייכים יותר לעולם הרגש. יש לאדם מוח שהוא יותר חושב, ויש לב שכפי שהמקובלים מציינים, הנשמה שוכנת במוח והרוח שוכנת בלב. הנשמה מופקדת על החשיבה והרוח על הרגשות. יש עוד עניין של התאוות, שזה הנפש ששוכנת בכבד. אבל הרגשות, כשאדם שמח הוא מרגיש שהלב מתרחב, עצוב הלב מתכווץ, מתגאה הלב מתרומם, וכן על זה הדרך. הלב הוא בסך הכל שריר, אבל יש פה את החלק הרוחני הזה של הרוח, שהיא זו שמשפיעה. ואומר שלמה המלך שכשהאדם מצליח להביא את הרגש שלו להיות רגש של שמחה, של רוגע, של שלווה, של מנוחת הנפש, הרי האדם הזה משפיע גם על הבריאות של הנפש, גם על הבריאות של הגוף. לאחרונה יש דיווחים מכל המתעסקים בנפש, פסיכולוגים, פסיכיאטרים וכדומה, שיש המון פניות, יש מתחים גדולים, אנשים נמצאים בלחצים, החששות מפני העתיד, השהייה בבתים, הורים, ילדים, הרבה מתחים יש בבית. אבל כל אדם צריך דווקא בתקופה הזו לחזק את עצמו, לחזק את משפחתו, להכניס אמונה וביטחון, שמחת חיים, לא לדבר יותר מדי על דאגות ולחצים ופחדים, שגם ככה ילדים בבית לא יודעים בדיוק מה קורה ומה יהיה, אבל כשאנחנו ההורים, המחנכים, באים עם חוסן, עם אמונה, ביטחון, יכולים להשפיע על הבריאות של כולם, גם על הבריאות הנפשית וגם על הבריאות הפיזית. ותמיד צריך לזכור את היסוד שהזכרנו אותו קודם בקצרה, כעת קצת נרחיב בו יותר, הנושא של הארעיות של העולם. אדם שאיבד בית, למשל בחוץ לארץ, פה ברוך השם בארץ ישראל אין את הצרות האלה, אבל בחוץ לארץ יש מקומות שיש איזה סופות שיכולות להגיע ולמחוק בתים, שכונות, שערות שונות. נתאר לעצמנו אדם שראה שביתו קרס לנגד עיניו. ברוך השם הם נפגעים בנפש, אבל הבית התמוטט. האדם הזה נכנס ללחץ, נכנס לדאגות, מה יהיה, איפה הוא יגור. כי את הבית הוא רואה כדבר קבוע. לעומת זאת, אם יש לו איזה נייר, איזה מכתב שהוא קיבל מהבנק, והמכתב הזה, הוא אמנם רצה לשמור אותו, אבל עבד לו, אי אפשר להשוות את האדם שביתו קרס, לבין אדם שנייר שגם כך הוא הרי, שצריך ללכת לפח ההשפעה בעוד כמה ימים, נעלם לו מעכשיו. כשיודעים שהדבר הרי, רגועים. כשרואים שדבר קבע, דואגים. ההתייחסות לכל העולם הזה, צריכה להיות, כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, זה דבר שאדם ייקח אותו נר לרגלו, יכול לסייע לו בהמון המון מצבים. המשנה אומרת, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. יש פרוזדור ויש טרקלין. הפרוזדור נמצאים בו דקות ספורות, ובסך הכל מעבר. בטרקלין יושבים כל הערב, שם החתונה, שם האירוע, שם השמחה, שם כל הפאר וההדר. בפרוזדור פחות מוטרדים אם הפרוזדור לא נראה הכי טוב, אם יש שם קצת ריח לא נעים, אם הקירות לא בדיוק מסוידים. זה פרוזדור, זה שניות, עוברים את זה ומגיעים לטרקלין. העיקר שהטרקלין מפואר, העיקר שבטרקלין טוב, כי זה הרי וזה קבע. כשאדם יודע שהעולם הזה דומה לפרוזדור, הוא גם מתגבר ביתר קלות על כל התאוות ועל כל היצרים, כי כל יצר שבא לו ורוצה להכשיל אותו בחטא, מיד האדם החכם אומר לעצמו, שווה לי עכשיו בשביל דקות של פרוזדור להפסיד אחר כך את כל הטרקלין, הרי זה תלוי בזה. אם פה אני נכשל בחטא, אני מפסיד אחר כך את הטרקלין, לא שווה. אפילו בשעה שהיצר תוקף אותו ובאותה שעה הוא לא שם לנגד עיניו את גדולת השם, את מידת האמת של מי הוא האדם לפני בורא עולם, ואיך אני אעבור על רצונו, הוא זה שברא אותי, ברא את כל הבריאה כולה, אז אני אעשה עבירה, אעבור על רצונו. אבל נניח שעכשיו היצר תוקף את האדם והוא לא מצליח לעורר בליבו את עירת שמיים הראויה. אבל שיחשוב אפילו על האינטרס של עצמו. יאמר לעצמו, אני רוצה שיהיה לי טוב, לא שווה לי. לאבד חיי נצח בשביל עניין עריי שהוא חולף ועובר. מלבד זאת, הכוח של העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, הוא לסייע לאדם לא רק בהתגברות על היצר הרע, אלא גם בשמחת חיים תמידית. כשאדם אומר לעצמו, על מה אני הולך להיות פה עצוב? על מה אני דואג? על עניינים שהם עריים בעולם הזה? דבר שהוא הרי זה כמו אותו נייר, העיקר שאני שומר לעצמי את האוצר הגדול, אדם שהולך עם מזוודה מלאה ביהלומים, ונפל לו נייר מהכיס ואף ברוח. הוא רצה שהנייר הזה יישאר, אבל הוא לא נכנס מזה לעצבות, הוא לא נכנס לדאגה, יש לו כאן מזוודה מלאת יהלומים. כך אדם שהולך בדרך השם. יש ניסיונות, יש עליות, יש ירידות, יש נפילות, אבל כבר הפסוק אמר, שבע יפול צדיק וקם. איך ייתכן שהוא נופל ונקרא צדיק? אומר רב יצחק קוטנר, שהקימה של הצדיק היא דרך השבע הנפילות שלו. מה פירוש? ודאי שהוא נזהר מאוד שלא ליפול. אבל אם הוא נפל הוא לא שוקע בעצבות ודיכאון, אלא מיד בודק, מה גרם לי ליפול? איפה האבן שנתקלתי בה? מסלק את האבן הזו. שוב נפל, זה אומר שעדיין לא גדרתי את עצמי. אני צריך לגדור בעוד איזה עניין. בוחן, בודק, מתקן, מתקדם הלאה. עד שבסופו של דבר הוא מגיע לשלמות הרוחנית הראויה. לכן אומר רב הוטנר, אפילו שהאדם הזה נופל, הוא נקרא צדיק. לא כתוב שבע יפול אדם וקם, אלא שבע יפול צדיק וקם. כשהבחינה וההסתכלות על כל החיים בעולם, כעניין של פרוזדור שאנחנו משתמשים בו כדי להיכנס לטרקלין. אז העבודת השם היא ברמה אחרת, השמחת חיים היא ברמה אחרת. לא נפגעים מכל דבר, לא עושים עניין בגלל שהוא אמר והוא אמר. אם רואים את העולם הזה כקבע, אז באמת כל דבר מיד ממלא את כל המסך, את כל התמונה, והאדם נלחץ. אבל כשהוא אומר, אני פה בסך הכל עניין זמני, יש לי פה רק מטרה מסוימת שאני צריך להשיג אותה ולעבור הלאה, לשלב הבא שזה הטרקלין, ששם אלה חיי הנצח בחיי העולם הבא, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, כלשונו של המסילת ישרים. אז הרבה יותר קל לשמור על איזון, על שמחת חיים, על רוגע, דבר שמשליך גם על העתיד של הילדים, על העתיד של האדם עצמו, על בריאות הגוף, בריאות הנפש, זה דבר ששווה להשקיע בו. טבעו של אדם שהוא נוטה יותר להשקיע במה שהוא רואה תוצאות בשטח. אם הוא רואה שכעת הוא יכול למשוך מהחשבון בבנק 10,000 שקלים, אז הנה הוא ממשש את זה. הוא מרגיש שיש כאן דבר תועלתי, שווה להתאמץ בשביל זה. אבל במה שנוגע יותר למחשבה, התחושה של האדם, בגלל שיש לנו עיניים חומריות שרואות את החומר של העולם הזה, אז התחושה היא שאם זה יבוא, יבוא, אבל אם לא, זה מה שיש, נסתדר עם מה שיש. וזה לא נכון. האדם צריך לשלוט במחשבות שלו, והקדוש ברוך הוא נתן יכולת לאדם שישלוט במחשבות, ינתב את עצמו. צריך להשקיע. להשקיע על ידי שפותח ספרים ולומד, שומע שיעורי תורה, התחזקות, לא לתת למוח להיות ריק. שלא יהיה זמנים ביום שהמוח משועמם. כשהבור ריק אין בו מים, כל הנחשים והעקרבים נכנסים בו. מחשבות לא טובות של דאגות, של לחצים, של חרדות, של יצר הרע. לא לתת למוח שיהיה פנוי ממחשבות. כל הזמן להכניס בו. המוח הוא כמו בלנדר. מכניסים לתוכו דברים טובים, הוא טוחן דברים טובים. לא מכניסים דברים טובים, מתחיל לטחון את עצמו. דברי שטויות, דברי הבל. צריך כל הזמן להכניס למוח דברים טובים, שאדם שומע דברי תורה, פותח ספרים ולומד הלכות, מוסר, הנהגה, וכך המוח מאבד נתונים שהם חיוביים, וכשמחזק את עצמו בזה, גם בונה את עצמו לחיי נצח, וגם, כמו שהזכרנו קודם, את דברי שלמה המלך בספר משלי, רוח איש יחלקל מחלהו, כשהרוח איתנה חסונה, היא מחלקלת, היא יכולה לרפא, לפרנס את הגוף עד שהגוף מתרפא מאותה מחלה. ולעומת זאת, ורוח נחאה, מי יישאנה? מי יכול לשאת על עצמו רוח נחאה שבעצם גומרת לו חס ושלום את החיים? וזה בעצם הסוד שבחג הסוכות, שהוא חג השמחה, קוראים את ספר קהלת. לכאורה זה פלא, בחג של השמחה קוראים ספר שכולו מדבר על הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מי שלמד ספר קהלת, אגב מאוד מומלץ ללמוד את ספר קהלת, הוא ספר שמדריך את האדם עם כל ההתלבטויות וכל ההתחבטויות עם עצמו. שלמה המלך מספר על עצמו ומשתף את הלומד, מה עבר עליו. הוא אומר, כשהייתי צעיר חשבתי שזה יעשה לי טוב, ראיתי שגם זה שטויות, אז אמרתי אולי זה ואולי כך. ממש בונה מסלול, מספר על עצמו ועומד על שאלות גדולות שמתעוררות, למה יש צדיקים שסובלים, למה יש רשעים שטוב להם, למה יש עוולות בעולם, ואיך צריך להתייחס לכסף, האם השירות זה דבר טוב או לא טוב, איך לנתב את הכל לטובה, וכך הולך ובונה עד פרק י"ב, ששם כבר מתאר את סוף חיי האדם, ואומר, וזכור את בורחה בימי בחורותיך, בטרם יבואו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. לכאורה, ספר קהלת הוא ספר שמקטין את העולם הזה. אז קוראים את זה בחג של השמחה? התשובה היא שכן. זה מה שיעשה את האדם שמח. דווקא האדם שקולט את ההבליות של העולם, רואה מה עיקר, מה תפל, והוא יודע, אני משקיע בעיקר, אז כל השאר אמור להכניס אותי לעצבות. שם בקהלת יש את הפסוק המפורסם, שהמסילת ישרים מרחיב, וגם הנפש לא תמלא. שם בקהלת אומר שלמה המלך את הפסוק הזה, שהמסילת ישרים שם עליו דגש כזה גדול, מביא את דברי חז"ל במדרש קהלת, שהנפש היא רוחנית, היא לא תתמלא מכל ענייני העולם הזה. לא נרחיב בזה עכשיו, כי הזמן כבר מגיע, ויש מה להרחיב בספר על קהלת, שם הרחבנו יותר בביאור של המשמעות. פה נאמר את הדברים בקצרה. כשהאדם מחפש שיהיה לו טוב, מחפש סיפוק, מציב יעד, כובש את הפסגה, וזה משעמם אותו, ואז שוב רוצה משהו אחר, והוא לא מבין למה זה קורה לי, למה אני אף פעם לא מאושר, חשבתי שזה יעשה לי טוב, ועכשיו שיש לי, זה לא עושה לי טוב. אומר שלמה, וגם הנפש לא תמלא. מי שרוצה להרגיש מילוי, סיפוק, שמחת חיים, צריך לדעת שאי אפשר לקחת דברים חומריים ולעשות אותם מזון לנשמה הרוחנית. אבל כשנותנים לנשמה הרוחנית את המזון שלה, אז באמת האדם יכול להגיע למצב של מילוי, של שמחה ושל סיפוק. בירצון שנזכה כולנו יחד, להגיע לשלמות הרוחנית הראויה מתוך בריאות ושמחה, ושהשם ישלח רפואה שלמה לכל החולים בעם ישראל, וחודש אדר יהיה רווי בשמחה ובבשורות טובות לכלל ישראל. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.